טוב, שלום לכולם. התכנסנו ליום עיון בענייני חג הפסח, ואנחנו נעסוק בענייני קורבן פסח, שהוא במידה מסוימת הוא מבטא את המהות הפנימית של כל החג. דרכו אפשר להתבונן ממש על העניינים היותר מורכבים ועמוקים שבפסח, כמו שאמר ארכימדס, תנו לי נקודת משען וממנה אני מרים את כל העולם. אף אנחנו נאמר, תנו לנו קורבן פסח וממנו נתבונן על כל הפסח, ולפחות על הרבה מהפסח. קודם כל, העיסוק בקורבנות, צריך לדעת בזמן הזה, כתוב, זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. אז כל העוסק בתורת הפסח, כאילו הקריב פסח, כל זמן שקוראים בקורבנות, כתוב, זה במנחות מה שקראת לכם, קופיוד, כל זמן שקוראים בקורבנות, במגילה כתוב, אני מוכה להם על כל הבנותיהם וכו'. אז הרב ציודה באמת הוא אמר, שהבנת עניינו של הפסח, זה הנקודה הפנימית והשורש לכל ענייני החג. אני פעם אחת זכיתי לפני שנים, להתארח אצל אחד מגדולי ישראל בליל הסדר, והוא אמר שם שכל יציאת מצרים היא לא נועדה אלא בשביל ליצור פה כזה שאוכל כזית פסח. ככה הוא אמר. ואני לא הבנתי דבריו כלל. ואני מקווה שהיום אחרי השיעור אנחנו ביחד נזכה להבין את המשפט הכבד הזה. עכשיו, אם נתבונן על קורבן פסח, אז מסכת יומה, דף נון, אנחנו רואים שהוא קורבן יחיד. מצד שני, אנחנו רואים גם שנוהגים בו כמה וכמה מהדינים של קורבן ציבור. ככה התוספות מאירים בפסחים עין עמוד ב', מכמה סיבות אנחנו רואים שהוא בא בכינופיה של אספת הרגל, כלומר באיסוף, בכינוס, שכל ישראל נאספים, והוא נשחט בחבורה שהיא נמנתה עליו מראש, ובזמן קבוע, בדרך כלל קורבן יחיד, אין לו זמן קבוע, ולא עוד, אלא הוא דוחה את הטומאה. כלומר, הטומאה נדחית מפניו. שאם רוב ישראל טמאים, אף על פי כן, אפשר להקריב קורבן פסח, וזה גם קרה, אגב, בהיסטוריה. גם כן הוא דוחה את השבת. קורבן יחיד הוא לא דוחה את השבת. מה זה בא לבטא, כל הדברים האלה? אני אגיד דברים שהרב אומר עכשיו בעולת ראייה, א', עמוד קוף עין ח', גם הרב טאו, יש לו שיחה מאוד יפה על זה, בשיעורים שיצאו על פסח, שיחות לפסח. אומר הרב שמה, שבעצם מה שמתברר דרך היחס הזה בין קורבן יחיד מצד אחד, אולי תשימו לכם ספסלים, תפתחו, כן, גם ככה צריך פה יותר ממה שהכינו, תזוזו, תזיזו. מה שמתברר דרך ההלכות האלה של קורבן יחיד, שנוהגות בו הלכות של קורבן ציבור, זה ש... דרך הפסח יש התעלות של הפרט אל ערכו הכללי. שכל נשמה ונשמה פרטית היא בעצם, מה שמתברר דרך הקורבן הזה, היא איבר של כנסת ישראל. אנחנו יודעים שיש את נשמת האומה, ובנפש החיים, ספר נפש החיים, מבורר שכל הפרטים מקבלים את המהות שלהם מנשמת האומה, משתלשלים ממנה, יונקים ממנה. מה שמתברר פה זה עוד קומה. מה שהרב מרבה בספר אורות לברר, זה קומה של השתלשלות כללית. לא רק הפרטים יונקים מנשמת הכלל, אלא יש גם הופעת הכלל בפועל. אפשר להתייחס לזה בתור נפש הכלל, או לאומיות ישראל. קורבן פסח הוא ממש מבטא את הדבר הזה. גם את האחיות של היחידים שהם יונקים מהקשר עם הכלל, וגם את ההשתלשלות של לאומית ישראל כאיש אחד ממש. אם תשימו לב, כל ישראל מתכנסים ברגל, כולם עוסקים באותו דבר, באותו זמן, כולם אוכלים את הפסח, ראויים ישראל לאכול פסח אחד, כמו שכל ישראל ראויים להישב בסוכה אחת, כתוב מסכת סוכה, ככה גם יש מדרש, שכל ישראל ראוי שהם יאכלו פסח אחד. זה קצת בעיה איך כל אחד יקבל כזית, אבל העיקרון הוא ברור, כי בעצם זה עבודה של נפש האומה, שהיא מתאחדת עם התוכן הרוחני הזה, של הנשמה האחדותית של ישראל, שאנחנו עוד נבאר את היסוד הזה בהמשך. הנשמה האלוהית האחדותית, שאנחנו מתאחדים כולנו כנפש אחת, זה מה שמתברר בקורבן פסח. בעצם, אנחנו אגב נוהגים לאכול את הפסח, הוא לא נאכל אלא בלילה, עד חצות. למה עד חצות? כי מחצות זה כבר התקרבות של הלילה, הרב מסביר שם בעולת ראייה, אל חיי החברה, אל חיי היום, אל היום. ובלילה, בלילה, החברה היא מפריעה לאדם קצת לזהות את החיים המהותיים שלו. בלילה, כשחיי החברה הם מושבתים, אז האדם הוא לא מופרע בלהיפגש ולגלות את פנימיותו. דווקא בלילה האדם יכול להתייחד עם עצמו, לחשוף את הייחוד העליון הזה, את העובדה שבעומק פנימיותו הוא עצמו גילוי של כנסת ישראל, של נשמת האומה, הוא איבר של כנסת ישראל, יש לו תפקיד מיוחד שרק הוא יכול להופיע בעולם, הוא איבר שאין עוד איבר כזה, אבל סוף סוף הוא משתלשל מגודל עליון כזה, וכל האומה כולה היא מתאחדת סביב העבודה הזאת של קורבן פסח. אני אקריא לכם כמה פסוקים שכתובים בפרשת בו, ואנחנו נברר אותם סביב דברי המהר"ל בספר גבורות השם. כתוב, דברו על כל הדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. שא תמים, זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל לדת ישראל בין הארבעים. ולקחו מן הדם, ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף ועל הבתים אשר יאכלו אותו בהם, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלו, ואל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קראה ועל קרבו, ולא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, וככה תאכלו אותו. מותניכם חגורים, נעליכם ורגליכם, ומקליכם בידיכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. יש עוד כמה פרשיות, אגב, על קורבן פסח, גם על פסח שני, וגם לא מעט דפים בגמרא על הקורבן עצמו. זה נושא מאוד מרכזי. שואל המהר"ל, קודם כל שאלה, מדוע דווקא במכת בכורות נצטווינו לעשות איזשהו מעשה כדי שהשם יפסח על בתינו, נכון? נצטווינו להקריב קורבן פסח כדי שהמשחית לא ישחית, נכון? אנחנו לא רואים את הדבר הזה בשום אחת מן המכות. עד רבה, בדיוק כתוב הפוך, שכתוב שכשהמצרי היה שותה מן הדם, אז היהודי היה לוקח מהיור ושותה מים, ולא מצינו שבארץ גושן ברחו היהודים מהערוב, הם לא היו רוטפים אחריהם בכלל, ולא נכנסו לשם, וכן על דרך הזאת. ומה קרה שדווקא במכת בכורות נצטווינו לקחת את הפסח, לשחוט אותו, למרוח את הדם, על המשקופים שם, על המזוזות, על המשקוף, על המזוזות. למה? אז מסביר המהר"ל שבאמת כל המכות הן היו הולכות ומתחזקות כל הזמן, ומדרגת ישראל היא הייתה למעלה מהמכות. היא לא שלטו בהם המכות. אבל מכת בכורות, ריבונו של עולם בכבודו ובעצמו, הוא עשה אותה, הוא פעל אותה. אני ולא מלאך, אני ולא שרף. נכון? ככה כתוב בהגדה. ופה אנחנו לא יכולים לומר שמדרגת ישראל היא מעל הקדוש ברוך הוא. לכן, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לעשות איזשהו מעשה, לבטא את זה שישראל הם לחלק הקדוש ברוך הוא בעצמו. וכיוון שאנחנו נחשבים אל הסיבה הראשונה, לא שלטה בהם המכה. באיזה חלק הם שלו, באיזה עניין הם שלו, בעבודה. ככה אומר המהר"ל. עד כאן, פחות או יותר, תורף דבריו. הדברים האלה סתומים מאוד. סתומים. נסביר אותם. כל הנבראים שאנחנו מכירים, הם שייכים לעולם החול. אל התומעה לפעמים, אל החול. ודומה, צומח, חי, מדבר. ישראל, הם לא שייכים אל הטבע. הם מין אחר לגמרי. ישראל זה עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. כל הנבראים הם חול, וישראל הם קודש. הם שייכים אל האלוהות. הם פועלים במעשיהם על כל היש. וקורבן פסח, זאת איזה מעין השתדלות מינימלית של עם ישראל לבטא את זה. זאת אומרת, אנחנו מבטאים סדר אלוהי שקיים במציאות על ידי קורבן פסח. אנחנו מבטאים את מחשבתן של ישראל שקדמה לכל. לכן, על ידי העבודה הזאת, מתברר, זו עבודה מאוד מינימלית, שאנחנו לחלקו של הקדוש ברוך הוא. לכן לא שולטת בנו המכה של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו שייכים אליו, שייכים אל הקודש, אל האלוהות. אולי זאת הסיבה שבקורבן פסח יש הלכה מאוד מעניינת, של, שכתוב כל בן נחר לא יאכל בו, כל ערל לא יאכל בו. מה זה כל ערל? אפילו ישראל ערל, אסור לו לאכול קורבן פסח. אפילו מי שבנו לא מל, אסור לו לאכול פסח. אפילו מי שעבדיו לא מל הוא, הוא לא יכול לאכול פסח. ולמה? כי אני חושב, ככה לומר, שהמילה באיזשהו מקום היא מבטאת את אותו עניין. הרי בברית המילה אנחנו חושפים את הטבע האלוהי שלנו, אנחנו מסירים את העורלה, להתחיל לחשוף איזשהו סדר פנימי אלוהי, זה בדיוק אותה בחינה שהייתה שם במצרים בקורבן פסח, לחשוף את זה שישראל הם קודש. הם לא שייכים אל הם שייכים אל האלוהות. לכן השייכות דווקא למילה פה, ולכן אגב נקרא הקורבן הזה פסח. מה זה פסח? פסח בארמית כתוב בתרגום אונקולוס, ותמרון דבח חייס, זבח חייס. אתם יודעים מה זה חייס בארמית? חייס זה רחמים. דבח חייס הוא קודם השם, דיחס על בתי בני ישראל במצרים. קדבה מחי ית מצראי, וית בתנה שזיו. כלומר, זה, הפסח זה מלשון רחמים, המהר"ל שמה אומר, כיוון שישראל הם חלקו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא חס על חלקו, על מה ששייך אליו. ואת שאר המציאות שמה, תשימו לב שבמכות מצרים לקו כל מדרגות המציאות, הדומם, הצומח, החיות, בכל המכות, המצרים כמובן, וישראל שהם חלקו של הקדוש ברוך הוא חס עליהם. עכשיו, כל עניין העבודה הזאת של קורבן פסח, אומר המהר"ל כלל, שאנחנו נפרט אותו, זה להורות על האחדות. אתם מחזיקים ראש, או שאתם באלם קרב, הכל בסדר, זה דברים קצת פנימיים, וזה גם, אני אגיד לכם, כל כך הרבה נאמר על קורבן פסח, שבשביל להכין שיעור על קורבן פסח, צריך פשוט לדלל את מה שנאמר. לא צריך להתאמץ למצוא מה נאמר, כי זה יסוד מאוד פנימי. אגב, הרבה גדולי ישראל השתוקקו באריכות השנים, באורך השנים, להקריב קורבן פסח. יש חלופת מכתבים בין החתם סופר ובין רבי עקיבא איגר. הייתה להם השתוקקות גדולה לחדש את העבודה הזאת בגלל המדרגה הפנימית הזאת שמתגלה במציאות. אז אומר המהר"ל כלל, כן? אתה שואל אם רק שיבנה בית המקדש נוכל להקריב קורבן פסח. תשובה, לא. לא חייבים. תיאורטית, אפשר אמרנו להקריב פסח הרי בתומה. אז נגיד שהשלטון בישראל היה מתיר, שזה לא היה גורם תקרית ביטחונית בינלאומית, להקריב קורבן פסח, האם היינו יכולים להקריב היום קורבן פסח? אז אומר הרב צבי פסח פרנק, בספרו מקדש מלך, שלא. כי חסרים לנו עוד דברים, חסר לנו תחלת, כלומר, אנשים הולכים עם תחלת, זה מאוד נחמד, אבל זה לא בהכרח התחלת, כן? זה, ו, אז, היום זה לא מזיק, בן אדם הולך עם תחלת, שיהיה בריא, כן? זה לא מעכב, זה, אבל הכהן הוא חייב תחלת מזוהה. גם ארגמן חסר לנו, אנחנו לא יודעים מה זה ארגמן. גם מקום המזבח אנחנו לא יודעים. יוצא שיש פה כמה דברים שמעכבים. כהנים מיוחסים, לא תמיד יש לנו. זאת אומרת, זה לא כזה פשוט, כמו שזה אמירה קצת פשטנית להגיד שאנחנו נקריב קורבן פסח, כי יש פה כמה נקודות שאנחנו זקוקים כנראה לשיבת הנבואה, במהרה בימינו, בשביל הדבר הזה לפחות, שיזהו את מקום המזבח. בסדר? ושאר הדברים גם, כן. חייב להיות מקום מזבח. במצרים זה היה על המשקוף. זה המזבח עכשיו. בסדר? אתה שם את הזה, את הדם על המשקוף, אבל פה בארץ אתה צריך דווקא לעזות את הדם, לזרוק את הדם על מקום המזבח. בסדר? הצליעה של הקורבן זה כל חבורה הייתה צולה אותו. היו מכינים בירושלים, כל אחד הייתה מכין תנור, כל משפחה והשכנים, מכינים איזשהו תנור כזה, לוקחים איזה שיפוד של רימון, וצולים את הפסח בתנור. רק השחיטה שלו וזריקת הדם הייתה נעשית בבית המקדש. אבל אחר כך בתוך החומות של ירושלים היה נאכל לקורבן. ברור? בסדר? יוצא שמקום המזבח הוא, לפי הרב פרנק שמה, ודאי הוא מעכב. אוקיי, אז אומר המהר"ל כלל, שאנחנו נפרט אותו, הוא אומר שכל העבודה הזאת של הפסח היא באה לבטא את האחדות. אז דיברנו קצת על אחדות ישראל, ועוד נדבר, גם על אחדות השם. קודם כל, הקורבן הזה הוא יחיד, נכון? בגלל שהשם יתברך, הוא לקח ובחר לאומה יחידה מכל האומות. שאת תמים זכר בן שנה, יהיה לכם מן הכבשים ומן העיזים, תיקחו. שאת תמים, תמים לשמו של הקדוש ברוך הוא. אומר מדרש רבה, שנאמר, הצור תמים פועלו. כלומר, פעולת השם היא שלמה, היא תמימה. הקושיות שלנו מתעוררות, כי אנחנו לא רואים את כל התמונה. אבל בצידוק הדין, אנחנו מבינים שהכל אלוהי, אנחנו אומרים ברוך דיין האמת, הכל מאיתו יתברך, זה מבטא את אחדות השם. בן שנה דווקא, כי, מה זה בן שנה? איך אתה יודע מתי הייתה היום הולדת שלו, נכון? אולי הרועה רשם, אבל הכוונה בן שנה שהוא בתוך שנתו, בסדר? הוא יכול להיות פחות משנה, אבל הוא לא יותר משנה, כי גם זה מבטא את העניין של האחדות, שמופיעה, וכבר אם הוא היה בן שנתיים, הוא כבר יוצא מן האחדות, ודווקא שה, ולא עגל, למה? כי שה הוא דק, זה נקרא בהמה דקה, נכון? ולעניין דקותו, הוא נחשב אחד לגמרי, ככה מסביר המהר"ל, שאם שה, חז"ל אמרו, מדוע נקראו ישראל שה, שנאמר שה פזורה ישראל, למה נמשלו לשה? כיסא, אם הוא לוקה באחד מעבריו, אז הוא מרגיש את זה בכל הגוף. ככה ישראל, אם אחד מהם חוטא, כולם מרגישים. איך כתוב? משעה שעברו ישראל את הירדן, נעשו ערבים זה בזה. אחן לקח מן החרם, אדרת שנער ולשון זהב, ומתו 36 חיילים במלחמת העי. אנחנו מעורבים זה בזה. לכן דווקא זה פה מבטא את אחדות לאומיות ישראל. בסדר? תמים, התמימות היא מבטאת גם את האחדות, כמו שכתוב, והיה המשכן אחד, יש בו הרבה כלים, אבל הם כולם מתאחדים לכדי עבודה אחת, שלמים, הכל שלם, החלק הוא לא שלם, תמים זה גם רמז לשכינה, הרי קנתי אומר, כי הקורבן הזה הוא בא לרצון השם יתברך, כמו שנאמר, כולך יפה רעייתי ומומן בך, ולא תותרו ממנו עד בוקר. אז כתוב במדרש רבה, כשם שאני איני משייר נשמה בבחורי מצרים, כך לא תותרו ממנו עד בוקר. יוצא שיש בו צד כזה בקורבן פסח של והלכת בדרכיו. מה הוא אינו משייר בבחורי מצרים? אף אנחנו לא מותירים. אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו על קרעיו ועל קרבו. אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל, למה? הבישול במים, מה הוא גורם? אכלתם פעם מרק עוף? מישהו פעם אכל מרק עוף, ירים את האף. יפה, אני רואה שאכל. אז למה אתה מרים את האף? המרק הוא גורם לבשר להתפשט, נכון? להתפרק. הצליה היא מקוות את הבשר פנימה. אנחנו מדברים פה על אחדות. ההתאחדות פנימה מכוח האש, זה מה שעושה את הבשר אחד. אגב, אסור לשים עליו גם רוטב. הרב קוק, בעולת ראייהם, הוא מברר ככה, שזה מבטא את קדושת האומה, שאי אפשר שטעמה יתפשט חוץ לכלי. הכלי פה זה קורבן פסח. צריך שהתכנסות של הטעם פנימה, זה מה שפועלת הצליה. המרק הוא כולו מתפשט מטעם העוף, נכון? הבישול במים הוא מפזר את טעם הבשר החוצה. אבל בקורבן פסח יש התכנסות פנימה. לכן אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. אנחנו רוצים לשמור את טעם הפסח הזה כל השנה. קדושת האומה וכוחה הלאומי הוא לא יימצא על ידי יחס אל החיצוניות, אלא דווקא על ידי ריכוז פנימי. זו הסיבה שאסור למרוח על הקורבן רוטב. אסור לך לקחת איזשהו רוטב לטבל אותו. לא. אנחנו לא צריכים שום זרז חיצוני. הכוח שלנו הוא דווקא שאנחנו מתכנסים סביב עבודת השם, סביב הריכוז הפנימי, לא קריטת בריתות עם כל מיני אומות, עם אשור ועם מצרים, לא התערבבות עם התרבות החיצונית שלהם, משם לא תבוא לנו שום ישועה, אלא אדרבה, אנחנו את כל כוחנו הרוחני, הלאומי, יונקים מעצמיותנו. כתוב שהוא נאכל על קרב ועל קרבו. למה על קרב ועל קרבו? אז אנחנו לא מחלקים אותו. זה אותו דבר, העניין האחדותי הזה, כן? לא מחלקים אותו לאיברים. הוא הכל נשאר בו אחד, הוא מבטא את האחדות. ובבית אחד יאכל, שמישהו שהוא יצא עם איזו חתיכה מהפסח, מחוץ לבית, אז כבר זה בעיה. זה פוסל. כל הקורבן צריך לאכל בחבורה אחת, במקום אחד. זה גם כן מבטא את ההתכנסות של כנסת ישראל סביב עבודת השם, סביב אחדות השם. לא, פוסל את החתיכה שלו. הבנתי את השאלה. פוסל את החתיכה שלו ביוצא, זה נקרא יוצא. וכתוב גם, ועצם לא תשברו בו. זה שאנחנו אוכלים את הבשר זה לכאורה גם כן חיתוך, נכון? אבל זה מעצם המצווה. אבל דבר שהוא לא עומד לאכילה, שבירת עצמות, זה לא נקרא לאכילה, וזה כבר שבירה ופירוד, וזה לא ייתכן לפסח, זה דבר שהוא סותר את כל המהות האחדותית שמתבטאת דרכו. גם אומר ספר נפש החינוך, ספר החינוך, נפש החינוך אמרתי, נכון? ספר החינוך, הוא אומר ששורשי המצווה הזאת היא, שאנחנו לא משברים עצמות בפסח, זה לא כבוד לבני מלכים לגרור העצמות ולשברם ככלבים. אלא דווקא כשעם ישראל תחילת בוינו להיות סגולות מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, בכל שנה ובאותו הזמן, שאז מאירה ההערה הזאת, כל שנה ושנה, אז אנחנו צריכים לעשות מעשים כאלה שמראים את המעלה שלנו, ולא להתנהג כבני מלכים. והדבר הזה הוא בונה את היחס, מתוך המעשה זה קובע את היחס בנפשותינו. זה המהלך של ספר החינוך, תמיד הוא חוזר על זה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות וכו'. עכשיו, מה שאמרה התורה, לאכול את הפסח על מצות ומרורים, נכון? כתוב על מצות ומרורים תאכלו, נכון? או יאכלו, יאכלו. למה? למה זה? הנה, כתוב ככה, על מצות ומרורים יאכלו. למה? מסביר המהר"ל, המצה היא מבטאת את הגאולה. את החירות הפנימית, מן השעבוד. והמרור על שום שמיררו המצרים את חייהם של אבותינו במצרים, נכון? על מצור תורנורים יאכלו, האכילה הזאת היא מבטאת את זה שאנחנו מבינים שהחירות מן השעבוד והמרירות זה הכל מאיתו יתברך. הרי קורבן פסח הוא מבטא את האחדות. סביב אחדות השם אנחנו מבינים שהוא המוחץ והוא גם הרופא. הוא זה שגרם לנו שם לשיעבוד, והוא גם זה שגאל אותנו. היסוד הזה הוא מצוי הרבה בתורת המהר"ל. זה נקרא אחדות ההפכים. גם הרב קוק מפתח אותו הרבה באורות, באורות הקודש, גם הרמח"ל בדעת תבונות. כלומר, שהכל מתאחד בו. זה הרעיון הזה של אלמצות ומהורים יאכלו. כשאתה לוקח את שני הקצוות ואומר, הכל מאיתו יתברך, ממילא גם כל מה שבאמצע הוא מתאחד בו. אחדות ההפכים זה רק סביב ריבונו של עולם. להוציא מליבן של כל מיני אפיקורסים, עובדי עבודה זרה, שהיו יוצרים מעשה ידיהם אליל, אל הטוב, אל הרע, אל הים, אל היבשה וכו'. אז סביב קורבן פסח, העיקרון החשוב הזה של האמונה, שהכל מתאחד בו, שאין עוד מלבדו, ואין שליט מבלעדיו, הוא מובן. בסדר? מצות ומאורים יאכלו. עכשיו, עניין נוסף. כתוב, ואכלתם אותו בחיפזון. צריך לאכול אותו? מהר, נכון? למה? אז נחלקו חז"ל איזה חיפזון פה? מה מדובר? מה החיפזון? אז יש אומרים, זה חיפזון ישראל. ויש אומרים זה חיפזון מצרים, ויש אומרים זה חיפזון שכינה, שנאמר כל דודי הנה זה בא מדלג על הערים וכו'. עכשיו בוא נדבר על זה קצת. חיפזון ישראל, יש פה קומה חדשה שנבנית במציאות. יש פה עם שנוצר, עם זו יצרתי לי, כולו אלוהי. זה לא אוסף של פרטים, אלא יש פה קומה של הופעת השכינה בתור עם, של נוכחות אלוהית אחדותית בארץ בתור עם. אז יש פה חיפזון, כי כל דבר כשהוא יוצא לפועל, יש פה חידוש מציאותי, הוא נעשה בזריזות. יש פה חיפזון מצרים. למה חיפזון מצרים? אם נסתכל על יציאת מצרים, היא דומה קצת ללידה. היא דומה הרבה ללידה אגב, נכון? למה? מה קורה בלידה? קודם כל, יש קודם כל ההיריון, נכון? יש זרע שהוא לאט לאט גדל, נהיה עובר, גדל. יוסף, הוא יורד למצרים, אחר כך האחים מגיעים למצרים, 70 נפש, אחר כך זה כבר גדל וגדל, נהיים 60 ריבו, כבר יש חוסר נוחות של האימא עם העובר, נכון? יש צירי לידה, זה מכות מצרים. אחר כך יש לידה, נכון? מה יוצא עם התינוק בלידה? חבל הטבור, נכון? זה המצרים, הצבא המצרי שהוא רודף אחר ישראל, ואחר כך המילדת שם היא חותכת את חבל הטבור, זה סגירת הים על המצרים, ואז התינוק מה קורה? דבר ראשון מה הוא עושה? הוא בוכה, נכון? זה שירת הים, אחר כך הוא מתחיל לנוק מן, נכון? רואים שיש פה תהליך אלוהי של לידה. אז יש צד אחד של חיפזון ישראל. התינוק רוצה לצאת, זהו. הוא מילא את הרחם, מילא, ויוצא לעולם הבא, נכון? מציאות חדשה, יש כאן לידה של קומת ישראל, שהיא לא הייתה במציאות. לא היה כזה דבר אומה אלוהית. היו פרטים, אוסף של גויים, של אומות, אבל לא קודש כזה שמופיע על במותי ארץ, שנועד לתיקון עולם לחוד שדי. יש פה חיפזון של מצרים, כמו האימא הזאת שהיא כבר רוצה, היא רוצה ללדת. ויש כאן חיפזון של השכינה. כלומר, ריבונו של עולם הוא בעצמו בחיפזון. כתוב, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, כמו הרועה ששומט את העובר ממאה הבהמה. זאת אומרת, מה זה? לידה, נכון? כך היה הקדוש ברוך הוא שומט את ישראל ממצרים. בחיפזון, בסדר? יש כאן תהליך של לידה. עכשיו, דבר מעניין אגב, יש הבדל בין גאולת מצרים לגאולה האחרונה. גאולה הראשונה כתוב, ואכלתם אותו בחיפזון. כי בחיפזון יצאת ממצרים. בגאולה האחרונה כתוב בספר ישעיהו נון ב' כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם אדוני ומאסיפכם אלוהי ישראל. למה כי לא בחיפזון תצאו? למה הגאולה האחרונה היא לא בחיפזון? אז הסביר שם המהר"ל דבר מאוד עמוק. אגב, זה לא בגבורות השם, זה בספר נצח ישראל, פרק מ"ז. הוא מסביר שגאולת מצרים הייתה בחיפזון כי זה הייתה גאולה לשעה. אחר כך השתעבדו עוד פעם. הרי השתעבדו אחר כך לבבלים, לפרסים, ליוונים, לרומאים. זה לא הגאולה הנצחית. לעומת זה, גאולה שלישית, הגאולה הנוכחית שאנחנו בתוכה, אז היא גאולה נצחית. זה גאולה שאין אחריה שיעבוד. לכן, כי לא בחיפזון תצאו. כי החיפזון הוא מורה על דבר שהוא לשעה, הוא זמני. ואילו דבר שהוא נצחי, אז זה כמעה כמעה. עוד העמקה של הדבר הזה בדברי הרב קוק, הוא מסביר שגאולה האחרונה היא צריכה לכלול את כל מדרגות המציאות. היא צריכה לרומם את כל היש. היא מרוממת את כל הגויים, היא מסלקת את כל הרע וכל הרשעה כעשן תכלה. לכן, בגלל זה היא גם כמעה כמעה. אנחנו רואים שביציאת מצרים, מי שיצא שמה לחירות זה ישראל, נכון? מי שעתיד לצאת לחירות בגאולה האחרונה זה כל היש, כל ההוויה כולה, כל הגויים, גאולת עולמים, דרך המרכז שזה עם ישראל, בית המקדש, אבל סוף סוף זה צריך לכלול את הכל. לכן, זה כי לא בחיפזון תצאו, זה גאולה שהיא כוללת את כל המציאות, זה לוקח זמן. דם על המשקוף, נושא הבא. כתוב, ולקחו מן הדב ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף. למה? מה זה בא לבטא? כן? כן? הגאולת מצרים, אם היא קשורה לכל העמים, היא התחילה של גאולת כל העמים. אבל אתה רואה שבאמת יציאת מצרים היא יציאת ישראל. מצרים נשארו תקועים שם בבית העמים. נכון? אבל זה ההתחלה. אלמלא גאולת מצרים, שנוצר לך איבר מרכזי כזה, שהוא חירותי, שהוא עובד את השם, שהוא חי את אחדות השם בארץ, שהוא מופיע את אורו בכל מערכות החיים, אז האנושות לא הייתה נגאלת. זאת אומרת, זה תהליך שלוקח זמן. באמת, כתוב, בני ישראל יוצאים ביד רמה. גאולת מצרים, אומר הרב קוק, היא גאולה שהיא כל הזמן, לא כתוב בני ישראל יצאו ביד רמה, אלא יוצאים. אנחנו כל הזמן יוצאים אל הפועל. כל הזמן יוצאים לחירות, וידי זה שאנחנו יוצאים לחירות, כל שאר הגוף יוצא לחירות. אתה מבין? כשהמוח הוא חירותי, אז גם האיברים האחרים מתחילים להשתחרר מן השיעבוד. יפה. דם על המשקוף. ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף. מה זה בא להזכיר? אז כתוב במדרש שזה בא להזכיר את זכות האבות. שהמשקוף, אתם יודעים, לשון חז"ל, משקוף זה זה שלמעלה, כן? והמזוזות זה האנכיים האלה. אז המשקוף זה אברהם, ושתי המזוזות זה יצחק ויעקב, כי המשקוף הוא מתנשא על כל בני האדם, כולם נכנסים תחתיו, ככה אברהם ואבות, אברהם הוא היה מתנשא על כל בני האדם, וכולנו נכנסים אל עבודת השם דרך האבות. אנחנו בעומק העניין, עם כזה שהוא אברהם, יצחק ויעקב בתור עם. הטבע של האבות הוא נמסח כל כך בפנימיותנו, שאנחנו מופיעים כל הזמן את האברהמיות שבנו, את היצחקיות שבנו. כל העבודת השם שלנו היא סביב זכות האבות הזאת וברית האבות הזאת. לכן יש פה דם על המשקוף, והיה אדם לכם לאות על הבתים. מה כתוב פה? והיה אדם, מה המילה בה? לכם, נכון? מה זה לכם? זה לא של המצרים. זה לא מרחו את זה בחוץ בשביל שהמצרים יראו, או שהמשחית, כן? לא, זה בשבילנו. כתוב ככה במחילתה, לכם לאות ולא לאחרים לאות. והיה אדם לכם, אתם צריכים את האות הזאת, מה שאתם לחלק הקדוש ברוך הוא. זה האות שלכם. לכן הם היו נותנים את האדם במקום שהם היו יושבים מבפנים. הדבר הזה הוא מאוד נצרך גם היום. עיקר הבעייתיות היא בתשטוש הזהות הישראלית. האות היא לכם. אנחנו צריכים להכיר בגודלנו, בערכנו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כשהדבר הזה מטושטש, כשאין לנו את האות הזאת, אז זה אבי כל חורבן וצרה. עכשיו, עוד אנחנו יודעים שקורבן פסח הוא בא לבטא את ההתנגדות האלוהית לעבודה זרה, נכון? כתוב, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיקיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני השם. אז אמרו במדרש רבה, שאין אומה לוקה, אלא אם כן, אלוהיה הוא לוקה תחילה. עכשיו, זה דבר שצריך להבין. לא כל כך מובן. מה זאת אומרת? החיה הזאת, המסכנה, התלה הזה, כן? השה התמים הזה, זה אלוהי מצרים? מה אתם אומרים? לא מובן, נכון? מה? זה מובן? מה, הם היו רואים כזה את הלב ומשתחווים אליו ברחוב? בעוד עושים זה פרות. בסדר. גם את זה צריך להבין, אגב. בסדר? אבל זה, בפשטות זה לא מובן, נכון? אתה אומר, כולי ואולי הם באמת לא חכמים כל כך, נכון? אבל זה לא כזה פשוט. באמת, מה? למישהו יש טישו? כן, עזור לי מאוד. תודה רבה. לא, לא צריך להביא, לא, בסדר, לא, הנה, הנה, יש לו, יש לו, עזור, בסדר, עזור, הנה, הנה, בסדר, אופס, תודה רבה, ברוך תהיה מכל העולם. תודה רבה. ככה, הרעיון הרוחני שעומד מאחורי הדבר הזה, זה ש... אנחנו רואים את העמים בונים פסלים במעשה ידיהם, נכון? ומשתחווים להם. אז אתה לא יודע שלקחת פטיש ועשית את הפסל הזה? מה אתה משתחווה לו? או שמשתחווים לתלה. זה לא מובן באותה מידה, נכון? בעומק העניין, הגויים הם מזהים באינטואיציה הרוחנית שלהם את הכוח הרוחני שעומד ביסוד האומה. כלומר, מה שנקרא השר של האומה. הם באינטואיציה שלהם בונים פסל כזה שמבטא את זה, כן? הפלישתים, הם בנו פסל של דגון, ענקי כזה, פסל בצורת דג. הם חשבו שזה יביא להם הצלחה בדייג וכו', אבל הם מבטאים את האינטואיציה הרוחנית שלהם ביחס לכוח הרוחני שעומד ביסוד האומה. ככה המצרים, הם זיהו את השר של מצרים, את הכוח שלו. הכוח של השר של מצרים, יש פה שני הסברים, אני אסביר לכם שני הסברים. אחד זה של המערל, שהם היו עובדים למזל תלה, המצרים. למה? בגלל שהמצרים הם מאוד חומרים, כתוב אשר בשר חמורים בשרם, וכל מדרגתם, לכן כן, היא חומרית. והחומר הוא ראשון, הוא ראשון להכל, נכון? כמו שילד נולד, אז קודם כל מתפתחת החומריות. אחר כך הנפש, הרוח, הנשמה, לאט לאט מופיעה. אז הם זיהו את הכוח של מצרים בעניין החומרי הזה, בתלה, בסדר? החומר הוא ראשון, מזל תלה הוא ראשון לחודשי השנה, חודש ניסן, אז הם זיהו את זה. יש הסבר של השלה, אני חושב שהוא יותר, עוד יותר, טוב, הסבר אחר. השלה מסביר ככה, שכל ענייני יציאת מצרים וקורבן פסח, זה בא להראות כי השם הוא גדול מכל האלוהים, ובשמיים מעל ולארץ מתחת, ויש, ולא הכוח והגדולה, אפילו שהוא חלק מכבודו, לצבא מעלה, לשרי מעלה, אז ברצונו הוא נותן, ברצונו הוא נוטל מהם את, את השלטון, ושר של מצרים הוא היה, כן, נקרא מרכבת המשנה. כלומר, הוא היה שני, נגיד ככה, הוא היה הראשון מ-70 שרי אומות העולם. השר הראשון, זה אפשר להבין. אגב, תשימו לב, כשמלכות שולטת בעולם, אז אנחנו מבינים שהשר שלה עכשיו הוא ממוקם במקום הראשון. נכון? אפשר להבין את זה ככה? פשטות. והם זיהו את זה שהוא בבחינת בכור. בכור הכוונה לשון גדולה. כתוב, אף אני בכור אתנהו. כמו שהבכור הוא ראשון לנולדים, השר של מצרים הוא היה ראשון לכל השרים שאחריו, וכל השאר ה-70 שרים הם היו תחתיו. לכן מזל תלה, שהוא הראשון לחודשי השנה, הם היו מזהים אותו, היו עובדים אותו על שם השר שלהם. בסדר? לכן החיה החמודה הזאת התעלה, הם ראו בהשתלשלות של הכוח הרוחני שעומד ביסוד האומה. על כן, כל תואבת מצרים, כל רועי צאן, כתוב, נכון? בא הקדוש ברוך הוא וגאל אותנו דווקא בניסן, שזה הזמן של הכוח של שר של מצרים, וציווה לקחת צה ולשחוט אותו. ובזה הוא הכניע את המערכת שלהם, שהוא תלה ועשה משפט בלאוהם, שהוא שר של מצרים, והודיע כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו, אין כוח בשום שר וכו'. עכשיו, יש פה בספר הזוהר מדרשים על דרך הפשט, אני אקריא לכם מדרשים על דרך הפשט מאוד מעניינים סביב הדבר הזה. כתוב ככה, שללוה של מצרים שא היה, כן? והקדוש ברוך הוא ציווה לעשות בו שפטים ולשרוף אותו באש. כמו שכתוב, פסילי אלוהים תשרפון באש, כדי שיהיה ריחו נודף וראשו על קרב ועל קרבו ועצמותם מושלכים בשוק. ואנחנו נראה, זה המכה הזאת הייתה יותר קשה למצרים מכל המכות. זה שהם ראו את האלוה שלהם נשרף ככה, והריח שלו מתפשט בכל הארץ, והעצמות שלו מושלכות ככה ברחוב, כי הרי כתוב, בעצם לא תשברו בו. למה זה? אז אומר הזוהר, בשביל להראות בו ביזיון. כי העצמות, הרי אתה לא שובר אותם, אז מה אתה עושה? סיימת לאכול, מה אתה עושה? שם אותם, נכון? באו כלבים, היו גוררים אותם ממקום למקום. וזה היה קשה למצרים, אמרנו, מהכל. למה? כי העצמות זה תיקון הגוף. כלומר, מה זה? אתה רואה דרך העצמות את החיה, נכון? אתה רואה את הצורה של החיה. והכלבים עכשיו באים ושוברים אותם, משתוללים איתם, וסוחבים אותם ממקום למקום. אז מה עשו המצרים? היו לוקחים את העצמות האלה ותומנים אותם בארץ. וזה ביטול עבודה זרה הכי גדול שיש. שהמצרים, שהם עובדי העבודה זרה, לוקחים את האלוה שלהם וקוברים אותו בארץ. הרי הגויים הם יכולים, וזה דבר טוב, כן, שיבטלו עבודה זרה. איך הם מבטלים? הם שורפים למשל. בסדר? עבודה זרה. או פה הם קברו את זה. זה על ידי המצרים הם ביטלו את העבודה זרה. ובזה אומר הזוהר נתעלה כבוד הקדוש ברוך הוא, כי נכנעים כל הכוחות האחרים תחתיו, כשהעבודה זרה הוא מבוטל מצידם של המצרים. לכן עצם לא תשברו בו. וכשהם היו שומעים את כל עירתם, זה עבודה זרה שלהם, שהוא תפוס בתפיסה של ישראל, הרי ישראל לקחו את הקורבן ביוד בניסן, וקשרו אותו, כל אחד, ואתה שומע את התעשה הזה, בוכה, צועק, לא יכול לעשות שום דבר, כי היה להם עירה מישראל. זה היה קשה להם, כאילו הם בעצמם נתעקדו עכשיו להיהרג. והקדוש ברוך הוא אמר, הוא יהיה תפוס ברשותכם עכשיו יום אחר יום, 4 ימים, כדי שיראו אותו כשהוא אסור. וביום הרביעי תוציאו אותו להורג, ויראו המצרים איך אתם עושים בו דין. וזה היה קשה, כמו שאמרנו, מכל המכות, ואחר כך שורפים אותו באש, אוכלים אותו, ולא מבושל. אם הוא מבושל, אז זה מכוסה בסיר, נכון? אלא עד רבה, לוקחים, אמרנו, איזה שיפוד, ככה שורפים אותו, וריחו מתפשט, והם השתגעו מהדבר הזה. ולא רק זה, ראשו כפוף עליו ועל קרעיו. למה? שלא יגידו זה חיה אחרת או משהו כזה, שיהיה ברור שזה עשה של המצרים, התלה הזה שהם כל כך מאמינים בו, שהם יכירו אותו, הראש שלו ככה נשמט. וגם לא אוכלים אותו בתאווה, הרי אוכלים את קורבן פסח על הסובה, נכון? זה ממש דרך קלון וביזיון למצרים. ומקלכם בידיכם ולא חרב ורומח ושאר כלי מלחמה, כל זה גם כן היה להראות שאין לנו שום יראה מהמצרים, שאנחנו בנחת, אנחנו לא צריכים להחזיק שום חרב. כל זה היה השפלת העבודה הזרה שלהם, לבטא את זה שאין עוד מלבדו. יהי רצון שנזכה במהרה בימינו לאכול קורבן פסח, להתאחד. הרי האכילה היא התאחדות בגוף, וגם התאחדות עם התוכן הרוחני העצום הזה, שאני חושב שנגענו קצת ממנו. אז יהי רצון שנזכה לראות בבניין בית מקדשנו, לאכול מן הזבחים, מן הפסחים, ומעצם האכילה הזאת, ומעצם הלימוד הזה, ממילא נופלת כל העבודה זרה, וכל הדעות הנפסדות. פסח כשר ושמח לכולם. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.